כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, חזרנו אחרי תקופה ארוכה של חגים ותוכניות מיוחדות, איתי בצוות התוכנית שיר אייזיק על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. השבוע התקיים ועדיין מתקיים בירושלים פורום הספר ופסטיבל הסופרים הבינלאומי שהערך לא רק סופרים מרחבי העולם, למשל ג'ויס קרול אוטס שזכתה בפרס ירושלים, או לורן גרוף או אנדרי אסימן, אלא גם הרבה אורחים ומולים וסוכנים בכירים מתעשיית המולות בעולם. זו הייתה הזדמנות טובה להתוודע אל מאחורי הקלעים של התעשייה, של מקבלי ההחלטות, של מנהלי התאגידים, לדעת מה מעסיק את המולים היום, איך ממשיכים למכור ספרים בעידן של מהפכת המידע, איך משווקים ספרים בשיטות חדשות, איך שורדים מוציאים לאור עצמאיים, ומה צפוי בעצם לקשר ההולך ומתהדק בין ספרות וטלוויזיה, למשל סיפורה של שפחה, שהתחיל מרומן של מרגרט אטווד, או החברה הגאונה של אלנה פרנטה. אחד האורחים ביריד הוא סטיבן רובין, שהוא מנכ״ל הוצאת הנרי הולט אנד קומפני האמריקאית. בעבר הוא היה מנכ״ל הוצאת דאבל דיי הגדולה מאוד, ורובין הוא בעצם אחד הוותיקים בענף שמייחסים לו חושים חדים על שמו רשומות הצלחות לא מעטות, למשל צופן דה וינצ'י של דן בראון, אחד מרבי המכר הגדולים של כל הזמנים בארצות הברית, בעולם כולו. הפירמה של ג'ון גרישם, גם אותו הוא פרסם, ובשנה האחרונה רובין הוציא את האש והזעם של מייקל וולף, רכילות ומאחורי הקלעים של הבית הלבן של דונלד טראמפ, ספר שהיה להיט גדול מאוד בארצות הברית לפני כשנה. ואני שוחחתי עם סטיבן רובין, לשעבר תלמיד ישיבה ניו יורקי, דיברנו על עתיד הספרים, האם יש עוד מי שקונה ספרים וקורא ספרים, איך אפשר ליצור דור חדש של קוראים צעירים שאוהבים ספרים, אבל הקשב שלהם הולך ומתקצר. דיברנו על שיטות שיווק של ספרים בעולם המשתנה, וגם על הריכוזיות של המולות, בדיוק כמו בעמק הסיליקון, ששם יש ארבעת הפרשים, גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל. כאן, בענף הספרים יש גם חמש הוצאות ענק תאגידיות שמכתיבות את הטון. הנה קטעים מתוך השיחה עם רובין באשר לשאלה, האם אנשים עדיין קוראים ספרים היום?
I think the responsibilities for people in publishing today are very challenging. And not to the obvious reasons. I think that social media and cable television, particularly in America, are sending out so much static and so much noise that it's our job as publishers to get through that noise.
הוא אומר, סטיבן רובין, שיש לנו המולים תפקיד מאתגר והרבה מאוד אחריות. בעידן הרשתות החברתיות, אנחנו אלה שצריכים לדאוג לכך שאנשים ימשיכו לקרוא, ונעשה זאת באמצעות הוצאה לאור של ספרים, בעיקר נון-פיקשן, ספרי עיון, שיש בהם טיעונים רבי עוצמה. פרסמתי את האש והזעם, שבאמת התחיל את הדיון על טראמפ, אם טראמפ באמת מסוגל לעשות את העבודה שלו. ואחת הסיבות שהספר הזה הצליח, זה שהוא באמת דיבר על דברים אמיתיים ומפחידים שאמריקה מתמודדת איתם. לפחות בארצות הברית וגם באנגליה, אני חושב שכולנו מאותגרים כעת להוציא הרבה ספרים פוליטיים, כי לכל מדינה יש נושאים פוליטיים.
I think that one of the reasons it was such a runaway success is that it really spoke to a very trying and scary problem that Americans were confronting. So I think that at least in the United States and to some degree in the UK, and I can't really speak for the rest of the world, although with Fire and Fury it was a success all over the world, I think that all of us are challenged now to do a lot of political books, and because every single country has a political issue, and you know, again, I'm going to focus more on America because that's my area of expertise,
but from all kind of political wings in
America.
Yes,
absolutely, absolutely. I mean, I very proudly publish across the spectrum. I publish Michael Wolff, I publish the conservative Bill O'Reilly. I publish Elizabeth Warren. I publish Stacey Abrams, that wonderful black senator from Georgia. And we pride ourselves. I'm across the waterfront, and I, it doesn't matter what my politics are. I'm only interested in publishing interesting people with different points of view. And I think that the success of books that James Comey did, there's endless numbers of Trump's books, and I think that speaks to something new in publishing, in that we all have almost a responsibility to publish books that are going to really resonate with readers looking for answers.
שאלתי אותו את רובין אם הוא מפרסם ספרים פוליטיים מכל קצוות, קצוות הקשת הפוליטית. הוא אמר לחלוטין, אני גאה בכך שפרסמתי ספרים מכל הספקטרום הפוליטי. פרסמתי את הספר של מייקל וולף נגד טראמפ. מנגד, פרסמתי את ביל אוריילי, השמרן. פרסמתי ספר של אליזבת וורן, את סטייסי אברהם, שהיא פוליטיקאית שחורה מג'ורג'יה. זה לא משנה מה דעותיי הפוליטיות, אומר סטיבן רובין. אני מעוניין לפרסם ספרים של, שמעניינים אנשים, של ספרים של אנשים מעניינים עם נקודות מבט שונות ומגוונות, והצלחה של הספרים האלה, למשל הספרים האינסופיים על טראמפ, מוכיחים שיש לנו אחריות לפרסם ספרים שידברו אל אנשים שהם מחפשים תשובות. עוד שאלתי אותו אם בעצם הפתרון הכלכלי של הוצאות הספרים היום כדי לשרוד זה לפרסם ספרי נון-פיקשן ופחות פרוזה. בוא נשמע מה הוא ענה.
I think it's very prudent for publishers to publish political non-fiction. There are other kinds of nonfiction that's worked too. Look at Mrs. Obama's book, Memoirs, Mrs. Obama's memoir, Becoming. Huge success. I mean, 10 million copies in no time. I think you have, but there is some politics involved with that, although hers is much more motivational.
הוא אומר, לחלוטין, נון-פיקשן פוליטי מוכר ספרים, צריכים, זה סוג של זהירות שהמו"לים נוקטים כשהם מפרסמים ספרים מסחרים כאלה. הוא חושב שביקאמינג של מישל אובמה הוא ספר מצוין שזכה להצלחה. לעומת זאת, עם פיקשן, עם ספרות יפה, המצב הוא אחר.
We are interested in fiction. The career has got to start somewhere. So you've got to be smart in the books you choose, and very, very selective, and then give it your all if you really believe in it. And frankly, in today's world, it really helps if the author is Nigerian, if the author is a woman, if the author is an author of color, that those books are selling much better than the other books because of the fact that we're really being very inclusive these days. And I think that for years these authors were not properly represented, and now they're probably frankly overrepresented, and I think that you'll see in probably 2 years there'll be less of them, and the good ones will stay and the bad ones will go. But I also think that if I read a novel by a 58-year-old white woman that I thought was a masterpiece, I would publish it. I mean, I don't care as long as it's good. The only thing I really care about is fiction that speaks with resonance to its readership, and that has tremendous quality, and I hope endurance.
אז סטיבן רובין מדבר על הפרוזה, ששם המו"לים צריכים להיות הרבה יותר סלקטיביים וזהירים במה שהם בוחרים, ולבחור בפינצטה, כמו שאומרים, ולהשקיע את כל כולם. הוא אומר שמהדורה ראשונה מפרסמים כ-8,000 עותקים בכל רחבי ארצות הברית. זה מעט מאוד עותקים של ספר רומן חדש. הוא אומר, אבל זה הרבה יותר עוזר אם הסופרת היא מניגריה למשל, או שהיא אישה, או שמצבע כלשהו, בגלל שיח הזהויות, משום שאנחנו נהיים אינקלוסיביים, כך אומר רובין. היו קבוצות שבמשך הרבה שנים לא יוצגו בספרות, ועכשיו הן מיוצגות אפילו ייצוג יתר. אני מניח שעם השנים הטובים יישארו, ואם אני אתקל ברומן של אישה לבנה בת 58, ואחשוב שזה מאסטרפיס, אני אפרסם גם אותו. בגלל שסטיבן רובין נחשב מול בעל חושים טובים, שחתום על כמה וכמה הצלחות, שאלתי אותו איך יודעים לזהות מה הולך להצליח.
First and foremost, publishing is a joint pursuit. So I'm not doing this alone ever. Well, hardly ever. So if I have a piece of fiction that I think is great, I'm going to ask four or five very different kinds of readers to read it. And if all of us, you know, men, women, older, younger, I don't have any trans people, but if I had, I would surely include them. If all of us respond the same way, we're a microcosm of what's out there. I'm so old-fashioned in my belief that for a book to work, it's got to, the groundswell of enthusiasm has to start in the publishing house. And you grow from this.
אז רובין אומר שהמולות קודם כל היא עבודת צוות, אני אף פעם לא עושה את הדברים לבד, ואם יש יצירה שנראית לי, אני מעביר אותה לארבעה או חמישה אנשים שונים לקריאה, ויוצר מין מיקרו-קוסמוס של מה שקורה. ואני כל כך old fashion באמונה שלי, כך הוא אומר, שכדי שספר יעבוד, ההתלהבות צריכה להתחיל קודם כל בבית ההוצאה לאור. אנחנו נשארים עם פסטיבל הספרות הבינלאומי בירושלים, במשכנות שננים, שכולל גם את פורום הספר, ונדבר על מגזין גרנטה הבריטי שחוגג בימים אלה 40 שנה. למעשה, גרנטה הוקם כבמה איכותית לסיפורים קצרים, מסות ופרקים מספרים, כבר לפני 130 שנה, אז יסדו אותו כמה סטודנטים בקיימברידג', ענייני טעם, אבל לפני 40 שנה בדיוק, ב-1979, החליט העיתונאי ביל בופורד להוציא אותו מכותלי האקדמיה ולהפוך אותו לכתב עת מסחרי. מאז הוא צמח מאוד והיה באמת לאחת הבמות הכי חשובות, לא רק לשיקוף פני הספרות בעולם, אלא גם לחיזוי העתיד הספרותי, כלומר לסמן קולות ספרותיים חדשים ומבטיחים. כך צמחו בגרנטה סופרים כמו סלמן רושדי והרוקי מורקמי, גם הם היו פעם סופרים צעירים ומבטיחים. היום יש לגרנטה מהדורות בינלאומיות של המגזין במדינות שונות, ב-12 שפות שונות, ספרדית, טורקית, סינית, פורטוגזית, איטלקית, בולגרית, שוודית, נורווגית, יפנית וגם כמובן עברית. בירושלים ביקרה השבוע העורכת והמולית של גרנטה, סיגריד ראוסינג, פילנטרופית שוודית שעורכת את גרנטה בימים אלה, והיא גם פרסמה גיליון נושא חגיגי שבו בחרה ממיטב הסיפורים שפורסמו בשפה האנגלית בגרנטה, פרסום ראשון לאורך השנים, מכן זבורו אוה ועד ריימונד קרבר. עוד שיחה מעניינת שהייתה בהקשר של גרנטה, הייתה עם העורכת של גרנטה בשפה הספרדית, ולרי מיילס, ובוא נשמע הקטע מתוך השיחה איתה.
Well, I think the short story, as Richard Ford once said, is an audacious little artifact, in the sense that, and also I could quote, these are two of my favorite writers who write about short stories, Virginia Woolf also talks about how a story is like a photograph, in the sense that often when you're looking at reality, your eye can't see things in the same way as when you're looking at a photograph. So when you can take a photograph of what you're looking at, and in the photograph you're going to see certain things more clearly. And that's what a short story is supposed to do. It kind of recreates and makes larger life as we're living it. And also the part of the artifact is that you can also use several different types of techniques to make a story larger and more effective.
ולרי מיילס מדברת על האמונה שלה בכוחו של הסיפור הקצר. היא מצטטת את וירג'יניה וולף, שהסיפור מאפשר להסתכל על הדברים באמת, עוזר לגלות דברים, להבין דברים, כמעט כמו הערה. היא אומרת, לזמן הזה הסיפור הקצר הוא פורמט מצוין.
The short story is a great form.
ושאלתי אותה על הגרנטה בספרדית, שבעצם מפרסם סיפורים בספרדית מכל העולם, דובר ספרדית, לא רק מספרד, אלא כמובן מאמריקה הלטינית, והנה זה מה שהיא מספרת לנו.
It's all over the Spanish-speaking world. And it's very important. That's actually one of our missions. I would say the Spanish Granta started with three missions. The first was the transatlantic conversation between Spain and Latin America, but also between Latin America, all of the countries in Latin America. There is a richness and a variety in the Spanish language that sometimes some publishers were kind of using a neutral Spanish, neutralizing the varieties in Spanish, no? And what we wanted to do was exactly the opposite. To emphasize the differences, celebrate the variety and the diversity in the language.
אז ולרי מספרת על זה שיש עושר וגיוון בארצות הדוברות ספרדית, ושגרנטה בספרדית נועד בעצם ליצור דיאלוג לא רק בין ספרד לאמריקה הלטינית, אלא בין כל המדינות של אמריקה הלטינית, והעושר והגיוון הזה ניכר בשפה ובכתיבה, וזה גם מייצר דיאלוג בין כל הכתיבה הדוברת הספרדית לכתיבה הדוברת אנגלית.
The second was also the dialogue that we wanted to have to bring Spanish.
בהמשך אני שוחחתי עם ולרי מיילס, העורכת של גרנטה ספרדית, על הספרות העכשווית בעולם הדובר ספרדית באמריקה הלטינית ובספרד, ובוא נשמע מה היא אומרת.
I think one of the really interesting things, and I could say this is something kind of post Bolaño, who Bolaño was a Chilean writer who wrote about Mexico from Spain, right? So he's the perfect kind of example of one of these writers that's transatlantic. The writers, if you look in the boom generation, you know, generation before, or a couple of generations now before, they all used to be very identified with their nationalities. Mario Vargas Llosa is the Peruvian writer, and Carlos Fuentes is the Mexican writer, and García Márquez is a Colombian writer, and they were very, very tied to that. The next generations, both of the Spanish writers and Latin American writers, are less tied to those identities and much more fluid in the way that they are
Miles מספרת על הספרות שהיא בעידן הפוסט בולניו, אם מתייחס לספרת של אני רוברטו בולניו שחי בספרד וכתב על מקסיקו. היא אומרת דור הבום לפני כמה דורות הייתה בו הזדהות עם הלאומיות שלהם. ורגס יוסה היה פרואני ומרקס היה קולומביאני, והם מאוד נצמדו לזהות שלהם. הדורות הבאים אחר כך והדור הנוכחי בספרות דוברת הספרד כותבת הספרדית פחות קשורים לזהות הלאומית שלהם, הזהות שלהם הם פלואידית יותר, הם נעים בעולם הלטיני בעקבות מלגות או בעקבות חיים, וזה משפיע על הכתיבה בשפה האנגלית. כאן אני שואלת אותה אם הסופרים היום שכותבים חושבים גלובלית וחושבים על סדרת הנטפליקס הבאה שלהם.
that are very positive about that because translation is getting more and more important, and of course Granta for us what I mentioned before began as a dialogue between the Spanish and the English has actually become a conversation. Now we're conversing with a number of different languages because Granta has now with the Hebrew Granta, for example, we are working together all of the time, and we have a Chinese and a Japanese and a Norwegian and a Finnish, and so you know all of them.
ולרי מיילס מדברת על החשיבות של התרגומים בין השפות. היא אומרת יש תרגומים של שפות שונות וזה מייצר דיאלוג בין הספרות הספרדית והאנגלית, בין העברית היפנית, הן מזינות זו את זו, מוצאות טכניקות ודרכים חדשות של כתיבה. עכשיו למשל כתיבה מזווית אישית, מגוף ראשון, אוטוביוגרפית, מאוד מאפיינת את הכתיבה הספרדית החדשה. היא אפילו מספרת על סופר פיני שהושפע מרוברטו בולניו. נעשה הפסקה עכשיו עם היריד, נשמע כמה צלילים ונחזור בעוד רגע.
מה שקורה עם שירי לברי.
חזרנו אליכם, ואנחנו באותו עניין של פורום הספר ויריד הספרים הבינלאומי בירושלים. דיברנו על גרנטה, דיברנו על השפה הספרדית. בשבוע יוצא לאור גיליון חדש בעברית של גרנטה ישראל, אבל הוא מוקדש כולו לספרות עכשווית בשפה הספרדית. שלום למירה רשתי. או, היא איתנו על הקו. מירה רשתי עורכת גרנטה בעברית, אנחנו מיד נדבר איתה, מחכים לה. הנה, מירה איתנו, היא כבר על הקו. אז רק נספר למאזיננו שהגיליון החדש בעברית של גרנטה, הגיליון מספר 9, כאמור מוקדש כולו לספרות עכשווית בעולם הדובר ספרדית. סיפורים של סופרים צעירים, אגב, התרגומים מספרדית הם של מספר מתרגמים, אדם בלומנטל, ארז וולק, יוסי טל, טל ניצן, מיכל שלב ורינת שניין דובר. שלום מירה רשתי, עורכת גרנטה ישראל.
שלום.
בסדר, מצוין. תספרי לנו קצת איך נולד הרעיון הזה, איך נולדה היוזמה בעצם להקדיש גיליון שלם של גרנטה לספרות הספרדית.
לספרות הספרדית, אז זה כמו שאני חושבת בשיחה שהייתה לך גם עם ולרי קודם, אני ככה הקשבתי, אז הרעיון הזה של לייצר איזשהו קשר ועבודה בין המהדורות גרנטה הבינלאומיות, הוא מאוד חשוב בעינינו. זאת אומרת, התרגומים, יש גם תרגום לעברית שמתורגם, של סיפורים קצרים שמתורגמים לספרדית.
למשל, מי מישראל תורגם לספרדית?
תהילה חכימי למשל, היצירה, הסיפור, הפרוזה שלה שהתפרסמה אצלנו, ילדות תפוזים, שחלק ממנה באמת אחרי זה ראה אור גם בספר החדש של החברה, תורגם לספרדית. רואי צ'יקי ירד, העורב שלו, שפורסם אצלנו בגיליון הזדמנויות בעברית, פורסם בספרדית. גיליון המיטב זה מושג בגרנטה, שבעצם אחת לעשור יוצרים אסופה, סוג של אסופה שחוזה את העתיד, והיא מוקדשת, זה התחיל באסופה האמריקאית, שאנחנו פרסמנו גם תרגום שלה לפני כשנתיים, שזה היה בעצם אסופה השלישית של מיטב לדורם.
המיטב לדורם זה ניסיון להצביע על הקולות המבטיחים, החדשים, הטובים, שיבלטו בשנים הקרובות.
כן, בדרך כלל מתחת לגיל 35, ואנחנו את האסופה הזו של הספרדית, החלטנו לעשות סוג של תערובת, זאת אומרת, היא מבוססת בחלקה על סופרים ספרדיים, ספרדים שפרסמו בזמנו ברשימת גרנטה, לכתיבה ספרדית חדשה, הייתה רשימה כזו שהייתה הראשונה, ותוספת של קולות נוספים שהתפרסמו מאז במהדורה הספרדית, כמו שאנחנו מפרסמים אחת לשנה שני גיליונות, גם המהדורה הספרדית, כמו מהדורות נוספות, מוסיפה כל פעם למאגר גם האישי הפרטי שלה וגם הבינלאומי עוד יצירות ועוד וחושפת בעצם עוד קולות חדשים.
אז מה באמת עולה מהגיליון החדש? זאת אומרת, מה מאפיין את הכתיבה בעולם הדובר ספרדית היום? באיזה נושאים מתעסקים? באיזה סגנונות בוחרים לכתוב?
כן, אז אני חושבת שמבחינתנו מה שהיה בעיקר מעניין זה היו קולות שעדיין לא תרגמו לעברית אף פעם. בעצם אנחנו רגילים באמת לכל הקולות הוותיקים, המוכרים,
מולינה,
מולינה, בורחס,
לטינו אמריקאית זה אינסופי.
בדיוק, וזה גם רחב, וזה גם בדרך כלל מתייחס אצלנו באמת לשפה הספרדית כחוצת גבולות. אנחנו התרכזנו בספרדית של ספרד, למעט אנדריאס נאומן, שהוא כן תורגם דווקא על ידי תשע נשמות.
כן, עכשיו הוא מתארח בישראל ביריד הספרים הזה.
נכון,
הוא
כן.
הוא יצא באמת, הוציא את ספרו אוריאל קון לדבר לעצמנו, כך נקרא הספר של אנדריאס נאומן, ספר מקסים, ועכשיו היו זמנים בארגנטינה, זה רומן חדש שלו, של אנדריאס נאומן, והוא באמת פרסם בגרנטה הספרדית, הוציאו לו את הסיפורים הראשונים שם.
נכון, ועוד מעט גם יצא לו, רק נציין גם שזה היה בתרגום מיכל שלב, ועוד מעט גם מתפרסם ספר שלו בגרנטה בוקס, בהוצאת גרנטה. זאת אומרת, אז למעט הסופר הזה שנחשפנו אליו כבר בספרות העברית, יש שם הרבה מאוד קולות שאנחנו לא מכירים, ואני חושבת שנוצר, יש פה בסופה הזו איזושהי הזמנה, ככה לצלול אל עבר הספרות, הכתיבה והתרבות שהיום קיימת בספרד. אם את רוצה שאני אפיין אותה, אני לא חושבת שאני יכולה, את יודעת, אני סוג של הזמנה לקראת, כי התרגומים, למשל, אני רוצה לקרוא בהמשך, אם אפשר יהיה, קטע מתוך סיפור של שרה מסה. שרה מסה התרסמה הרבה מאוד, איזה 3-4 רומנים, קובץ סיפורים קצרים, קובץ סיפורים, וגם הספרים שלה תורגמו לכמה, אני רואה פה, כמעט לסם, גם בצרפת, גם באיטליה, גם בהולנד, בנורווגיה, פרוסון בהרבה מאוד מקומות.
אז שרה מסה מפרסמת בגיליון הזה סיפור על נערה בת 16 שמתגוררת בדירה מחניקה עם המשפחה שלה, והיא רק מחפשת לה מוצא מן החיים חסרי האופק האלה.
כן, גם מבחינת האוויר וגם מבחינת רק לברוח מהשיכון ומהמקום העלוב הזה.
המחנק הוא דו משמעי, אז אולי תקראי לנו קטע מהסיפור.
אני אקרא לכם קטע, כן. אצלנו בבית אין מזוג אוויר. בקיץ אנחנו צמודים למעבר במשך שעות, עם פרסים סגורים. סובלים מחוסר התנועה ומהמחנק, מנופפים על עצמנו בחתיכות קרטון או באלון של הסופרמרקט מקופל לארבע. מעבר ישן כמו שלנו הוא עינוי, הוא חורק, נתקע באמצע הסיבוב, מתמלא אבק ומוך, מדיף ריח שרוף כשמפעילים אותו במהירות 3. אפילו שהוא לא עושה כלום חוץ מלהעביר את האוויר החם מצד לצד, אנחנו מתים שיסתובב לכיוון שלנו ומתעצבנים שהוא מסתובב לצד השני. לפעמים אמא שלי מעמידה לפניו דלי מלא מים קפואים. היא טוענת שככה החדר מתקרר הרבה יותר מהר, אבל אני לא מרגישה בהבדל. מעבררים, נמוכים או גבוהים, יש אחד או שניים בכל אחת מהדירות בבלוק שלנו. זמזום הכנפיים ממלא את החצר הפנימית, עולה במדרגות ומורט להתעצבים. לאף אחד מהשכנים כאן אין מזגן, חוץ מלקיני, השרברב, שהתקין לו אחד לפני כמה שבועות, ומאז הוא לא מדבר על שום דבר אחר. האופי של אשתו השתפר, הוא אומר, עכשיו שהבית קריר. אין כמו לחזור מהעבודה ולשבת על הספה עם בירה קרה, למרות 40 המעלות שברחוב. אפילו הילדים, הוא אומר, מתנהגים טוב יותר. הם יותר רגועים ועושים פחות בלגן, אם כי האמת היא שגם אוסקר וגם נוריה נשארו קרציות בדיוק כמו שהיו, צורכים ומחפשים איך להציק לנו בלי הפסקה. הסיפור הזה תורגם על ידי טל ניצן.
אגב, מאיפה היא שרה מסע? באיזה מדינה היא חיה ופועלת?
ספרד, מספרד, בספרד. כן, כן, היא חיה. והסיפור שלה לשאוף אוויר, הוא בעצם ראה אור באסופה הראשונה שפורסמה בגרנטה, למיטב גרנטה אנגליה, אוקיי? כן. גרנטה אנגליה שעשה את זה בשיתוף עם גרנטה ספרד. עכשיו, החלום שלנו שאנחנו נוכל גם תדעת בעתיד, בהמשך, שנהיה קצת יותר בוגרים, בכל זאת גרנטה ספרד היא המהדורה הבינלאומית הוותיקה ביותר.
16 שנים, וגרנטה נכון, בישראל היא רק 4 שנים. אז יש עוד לאן להתקדם.
נכון.
אני מאוד מקווה שתוציאו את הגיליון החגיגי של 40 שנה לגרנטה הבריטי, ותתרגמו את זה לעברית, כי יש שם סיפורים מופלאים. מירה, אם נדבר שוב על הגרנטה הספרדי, יש שם סיפור שנקרא חיי מלון, כתב אותו חבייר מונטס, על מבקר מלונות ידוע שמסכים לכתוב ביקורת על מלון שנמצא ממש מרחק הליכה מביתו, ושם הוא נקלע לאיזה מין סיטואציה מינית, פורנוגרפית, עד לאיזה התרחשות איומה ובורח משם. ויש עוד סיפור, למשל, סיפור המכתבים של חררדו, של אלווירה נברו, גם כל סופרת נחשבת מאוד, על גבר ואישה שמנסים לשקם את היחסים ביניהם, אבל באיזה פונדק מפוקפק, אבל בסופו של דבר זה ניסיון די נואש. ועוד כמה סיפורים אישיים, לא כל כך פוליטיים, אני חייבת להגיד.
נכון, אבל יש שם איזושהי הזמנה להיכנס ו להגיע לתוך עולם שהוא שונה משלנו, אולי אישי, הרבה מאוד סוריאליסטי, יש שם הרבה מאוד עולם פנימי מאוד רחב, שככה אנחנו הרגשנו באמת כמערכת, ששווה כך להכיר ולהתוודא בעצם לתוך העולם הזה של הכתיבה הספרותית, כן?
בספרד, בעולם הדובר ספרדית, גרנטה, גיליון חדש מספר 9, תודה רבה, מירה רשתי.
תודה רבה לך, כל טוב.
להתראות. ביי ביי. ואנחנו ממשיכים עם פסטיבל הסופרים הבינלאומי שמתקיים השבוע במשכנות שעננים בירושלים, ונפנה עכשיו לסופר והקולנוען יאיר אגמון. שלום יאיר.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, אתה בעצם בעיצומו של פרויקט בפסטיבל הזה, ביחד עם נועה קלנר שהייתה פעם הבת זוג שלך, והיא מאיירת, ואתם שניכם יושבים בתחנת הקמח ומזמינים אנשים לבוא ולספר לכם סיפורים על אקסים ואקסיות מיתולוגיות.
רגע, רגע, בוא נעשה סדר, היא לא יושבת איתי בתחנת רוח.
היא הולכת לאייר את הסיפור שאתם תוציאו, שמבוססים, שהספר הזה יהיה מבוסס על הסיפורים שאתם שומעים שם, שאתה שומע שם.
אמת, אמת. יש לפסטיבל הסופרים רזידנסי כל שנה, כבר שנה שלישית, שמזמינים סופר או סופרת לשבת במהלך ימי הפסטיבל, לפגוש את אורחי הפסטיבל ולהפוך את המפגשים הללו לאיזושהי יצירה ספרותית. ובמקרה שלי באמת היצירה הספרותית אמורה להסתובב סביב סיפורי אקסים ואקסיות, סיפורי אהבה כושלים.
איך הגעת לנושא הזה?
כי לי יש אקסית מיתולוגית עם סיפור הכושילינג.
מה הסיפור?
לא, נו, בחיי.
מה, אנחנו צריכים לחכות עכשיו לספר או מה?
אני לא יודע אם אפילו יש לי אומץ לכתוב את זה בספר.
אוקיי.
סיפור גדול, סיפור גדול כזה, אסיפי, 3 שנים, רעות, טובות, יפות, מכוערות.
עכשיו נגמר. אתה נגמר. ומה? אז עכשיו איך הגעת לנושא הזה? אז יש לך סיפור עם אקסית מיתולוגית, כמו שאתה אומר, משהו באמת עם הרבה
תוכן. כן, ואז אמרתי, בטוח יש עוד סיפורים פה בעולם, ואני והאקסית שלי איכשהו בקשר הגיוני, כי היא מאיירת מאוד מאוד מוכשרת. אז הפרויקט אמור להיות פרויקט משותף שלנו, שאני כותב את הסיפורים של האנשים שאני פוגש, והיא מאיירת אותם.
אז אולי תחלוק איתנו חלק ממה ששמעת?
אז זהו, אז כאילו אני במהלך, בעצם בערבים, אני יושב בערך 3 שעות כל ערב, ופוגש אנשים שמגיעים אליי לספר לי סיפורים, וזה מדהים. יש סיפורים יוצאים שם בעולם. אז אני יכול להגיד לך סיפור, כאילו קטן, כאילו בעצם סיפור נורא נורא קטן, אבל הגיע אליי, לא יודע איך זה קרה, אבל הגיע אליי ילדה בת 16. לספר לי על האקס שלה מכיתה זין, על האקס שלה מגיל 13.
כן.
ודמעות מטורפות בעיניה, והיא סיפרה לי, עכשיו כל הסיפור כולו מקצה לקצה היה בערך חודש, כלומר חודש של התרחשות לכיתה זין. אבל משהו בדרך שהיא סיפרה את זה, כאילו ממש אני נכנסתי לזה, נכנסתי לוואטסאפ, הוא מחק את התמונה שלנו באינסטגרם, וכולם כבר ידעו עליי, וחברה שלחה לי כאילו מסך של זה שהוא מחק את זה, קיצר, זה שלח אותי, והוא ממש אקס שלה, הוא כלומר חווה את עצמה כאקסית שלו באופן מוחלט.
כן, למרות הגיל הצעיר.
או בגלל, אני לא יודע, זה היה מאוד מרגש מבחינתי. ואני יכול להגיד לך שאני גם פגשתי נגיד כמה גרושים, אנשים בני 40, 45, שמספרים לי כל מיני דברים הזויים, שיום אחד, אתה יודע, אחרי שהם כבר גרושים כמה שנים, פתאום הם רואים בפייסבוק את האקס המיתולוגי, אני יודע, מכיתה י' ב', והדבר מתגלגל, כאילו זה לא נגמר על הפרויקט הזה.
מה זאת אומרת? חוזרים?
כן, כן, הוא כאילו פרוד, היא גרושה, פתאום הם נפגשים שוב, אחרי כזה 20 שנה.
כן, זה נשמע כמו סרט אימה, האמת.
אימא לזה, זה מלחיץ, נכון? גם מלחיץ. אבל הם מתארים את זה כמו איזה משהו, כאילו, לא יודע.
מי בא יותר, יאיר? גברים או נשים?
אז היה לי יומיים ראשונים מלאים בנשים, ואתמול זה כאילו התחיל קצת להתאזן. אני יכול להגיד לך, אבל מי זוכר יותר?
כן, אנחנו יודעים מי זוכר יותר.
כן, גברים לא זוכרים כלום, זה קצת עצוב. כאילו לנשים יש איזה יכולת לזכור פרטי פרטים מאוד מרגשים ויפים, מאוד ספרותיים גם.
למשל, תן דוגמה.
לא, סצנות, מה הוא אמר, או איפה ישבנו, מה היה, איזה מחצלת, כאילו ממש פרטים כאלה, כמו שספרות אוהבת, לדעת בדיוק מה קרה ואיפה קרה.
ומה הסיפור הכי מרתק ששמעת בימים האחרונים?
שאלה טובה, וגם אני צריך להיזהר, כי בעצם הדיל הוא שאני מאוד מאוד מסווה את זה.
כן, כמובן.
אני חושב שאחד הסיפורים באמת המרגשים ששמעתי, זה על איזה בחור שהוא יצא עם איזה מישהי והציע ניסויים, באיזה חופשה שלהם, ואז היא סירבה לו, והם בעצם ניהלו מערכת יחסית, וגם אחרי שהיא סירבה לו, הם נשארו איזה שנתיים וחצי ביחד, או שלוש שנים ביחד, שבהם כל הזמן היה ברור שהוא נורא בעניין, והיא נורא לא בעניין. כאילו זה כל הזמן היה על השולחן. ובסוף הם נפרדו, והוא עדיין לא נחלץ מהצעת הניסויים ההיא. כלומר, כאילו, זה שהיא אמרה לו לא, אין, אני לא יכול להסביר לך איזה מרגש זה היה, כשהוא סופר את זה. כאילו זה תקע אותו כזה.
שיתק אותו.
כן, שיתק אותו שנים. שנים.
כן. יאיר, אתה מגדיר את הסיפורי אקסים ואקסיות מיתולוגיים כאילו כסיפורים של כישלונות, כישלונות של קשרים, אבל אולי לא. אולי אנשים לוקחים מזה דברים חיוביים וקוראים עם זה גם דברים טובים בהמשך.
אני חושב שזה אמור למשוך תשומת לב כשאנחנו אומרים סיפורי אהבה כושלים. אבל כאילו, תראי, באתוס הבסיסי של כאילו סיפור אהבה שאמור להוביל לחיים משותפים, אם זאת התפיסה, כאילו, אתה יודע, אתה רומנטית, הילדותית, אז כן, אז כאילו אנשים נפרדו. כלומר, אם אתה שואלת אותי לגבי האקסית שלי כשהיינו ביחד, מה התוכניות שלי, אז הייתי אומר לך, אנחנו forever and ever more. אז בהקשר הזה זה נכשל, אבל בכל ההקשרים האחרים, בטח, מה? זו שאלה, אגב, קבועה שאני שואל את החבר'ה שאני פוגש, האם אתה מתחרט, האם אתה שמח על זה שזה קרה, ו-100% מהמקרים עד עכשיו, מלבד אולי אחד, אז אמרו לי, בטח, כאילו, זה חלק ממי שאני, למדתי הרבה, זה ייצב אותי, אני עדיין אוהב, כאלה. אז בהקשר הזה, השאלה שלך מאוד מדויקת, כי זה לא באמת סיפורי אהבה כושלים, זה סיפורי אהבה שנגמרו.
כן, ויאיר, יש לך כבר מתווה לספר, אתה יודע מה אתה הולך לכתוב?
כאילו, היום יש לי את הערב האחרון של המפגשים, אז אני, נראה לי, אני אסיים אותו, ואז אני אנסה להבין לאן זה, אני כבר יכול להגיד לך שיש לי סיפורים מדהימים, חלקם יותר סיפורתיים, חלקם יותר קולנועיים, אני צריך כאילו להבין את הדבר הזה, אני צריך לרחח את הפרויקט הזה, אני גם צריך לדבר עם האקסית שלי, לשמוע מה היא חושבת.
כן, שהיא המאיירת, נועה. אז אתם הולכים לפרסם את זה בפורמט של סיפורים?
אז זה כאילו אמור להיות פרויקט ממש בשביל הפסטיבל, כלומר להוציא מין ספרון קטן, מה שנקרא, בלי הפסטיבל הסופרים, אבל אני מקווה שזה יתגלגל לצדת, לספר, בוא נראה.
ואיך במשפחה, אתה כבר היום נשוי ואב, אז איך שם מגיבים לעיסוק האינטנסיבי שלך באקסים ואקסיות מיתולוגיים?
אז הם מגיבים בהנאה, זה מצחיק כאילו, אני חושב שאם היית אומרת לי לפני 5 שנים, שאני בכלל אוכל להסתכל לכיוונה, אז הייתי צוחק לך בפנים ואז בוכה בחדר. אני חושב שזה שאנחנו יכולים לעשות משהו ביחד, זה באמת אני אומר, אמור לתת הרבה נחמה להרבה אנשים שמרגישים עכשיו את הדרמה בשיאה. כי החיים יותר מורכבים ממה שנדמה לנו. והנה, את יודעת, שנינו נשואים, לשנינו יש ילדים, שנינו שמחים בחיים שלנו. ולא יודע, זה די מגניב לעבוד ביחד.
אז גם בסופו של דבר סיפור הצלחה להתעסק עם אקסים מיתולוגיים. יאיר, אני רוצה לשאול אותך על פרויקט נוסף שאתה מעורב בו, וזה סדרת יהודית חדשה על דור הוואי, וזה כן קשור למה שאנחנו מדברים, בהקשר הזה של אקסים ואקסיות מיתולוגיים ומערכות יחסים שנכשלות. הסדרה הזאת הולכת לעלות בכאן 11 ביום שלישי הקרוב, ועבדת עליה בעקבות סדרה של כתבות של צליל אברהם, מכאן. ואתה בעצם מתעסק שם עם דור הוואי מכל מיני זוויות, שבעה פרקים לסדרה הזאת, אז אנחנו תכף נדבר על כל מיני פרקים, אבל דווקא בוא נתחיל עם האישו הרומנטי, כי אתה בעצם, לא רק אתה, מאפיינים את דור ה-Y כדור שמתקשה להחליט, שיש לו כל כך הרבה שפע ואפשרויות, ותמיד החיים הם במקום אחר, שהאנשים מתקשים להיעצר, להגיד, זאת מערכת יחסים שאני דבק בה ולהתמיד בה.
כן, כאילו, אני התחתנתי בגיל 24.
אז זה צעיר.
עדיין לא היה סמארטפונים, כלומר, התחילו הסמארטפונים אז, ובטח לא היו אפליקציות כאלה של היכרויות, וכאילו עזבתי את העולם הזה של הפנויים פנויות, וכשבתחקיר של הסדרה, כשיש לנו פרק אחד שעוסק במערכות יחסים של צעירים בני, אני יודע, 25-35.
כן.
ואני הבנתי שהמציאות פשוט השתנתה, כלומר, זה ממש לא אותו עולם, זה לא אותו שדה, זה לא אותה שפה, זה כלים אחרים לגמרי. התיווך הדיגיטלי, שאנחנו מרגישים אותו בכל מקום ובכל הקשר, אבל בעולם של הדייטים הוא השדכנית האולטימטיבית.
אז בוא נשמע רגע קטע מתוך הסדרה.
יאללה.
אי אפשר לדבר על הדור שלנו בלי לדבר על הפומו. על התחושה הנוראית הזאת, שכל הזמן קורה משהו מעניין יותר ושווה יותר במקום אחר.
הצלחה ברעיון, נשמות.
כל הזמן מגניב יותר איפה שאני לא נמצא. וזה לא בקטנה. זאת הוויית הליבה של הדור שלנו. כל הזמן מעבר לפינה מסתתרת עבודה שווה יותר, חברה שווה יותר ומסעדה שווה יותר. ואני אף פעם לא בקורא. אני אף פעם לא שמח בחלקי. בגלל הפומו הנורא הזה, אני וכל החברים שלי חיים חיים של החמצה.
אז רגע, תבאר לנו שוב מה זה פומו, שזה מושג שמאפיין...
פומו זה ראשי תיבות באנגלית של Fear of Missing Out.
הפחד להחמיץ דברים.
הפחד להחמיץ, הפחד הנורא, אימת ההחמצה. את מכירה את זה שאת במסיבה, ואת כל הזמן אומרת את עצמך, בונה, יש איפשהי מסיבה טובה יותר?
תראה, זה תמיד היה, ואני חושבת שזה בעשורים האחרונים פשוט התעצם, כי אתה יודע יותר אינפורמציה על דברים אחרים שקורים. פעם לא ידעת מה קורה.
אתה פותח את הפייסבוק שלך, ואתה רואה מישהו שהוא נמצא עכשיו בברצלונה, והוא הרבה יותר נהנה ממך. אז אתה אומר את עצמך, מה דפוק אצלי, מה לא עובד אצלי? ואתה נמצא במקום אחד, ואתה כל הזמן אומר את עצמך, רגע, אולי שם יותר טוב. כלומר, התודעה שלנו, ושל צעירים בפרט, אני חושב של כולם, כן, אבל של... צעירים מרגישים את זה בווליום יותר גבוה, נראה לי. התודעה של החמצה, ותחשבי על אפליקציה כמו טינדר, שאתה פותח אותה, ויש לך בידיים מאות אלפי אנשים.
כן. אז הנה, אתה יודע מה, בוא נשמע קטע נוסף מהסדרה ששם אנחנו מקבלים הסבר מלומד מאחד המומחים.
יאללה.
מה זה חמישי שמח? סגווייניקים. חמישי שמח. על מה הם שמחים? שמחים שהשבוע נגמר, שמחר יום שישי. למה הם עוזבים את העבודות כל שנה, כל שנתיים, כל שלוש? הם עוזבים בגלל שהם רוצים באמת לגוון, נכון, בגלל שהם חושבים שיש משהו מעבר לפינה, אבל יש לזה עוד סיבה עמוקה, שחלק גדול מהמעסיקים לא מבינים את זה. אין להם אוויר. אין אוויר
לבני דור הוואי. אז רגע, אז הפרק הראשון באמת נקרא חמישי שמח, הוא מדבר על שוק התעסוקה שמשתנה. הפרק השני מדבר, הוא נקרא, אני רק רוצה שיואהבו אותי, והוא מנסה לרדת לעומק הסתירה הזו, איך ייתכן שצעירים לא מצליחים לסגור את החודש, אבל כן יושבים בבתי קפה וטסים לחול, זה לא רק צעירים אגב. ויש פרק שעוסק שני סוגים של חרטוט, ככה הוא נקרא, כתב אישום נגד האקדמיה, שמוכרת תארים לא רלוונטיים. פרק רביעי עוסק בעניינים שדיברנו עליהם, איך הופכים משניים לאחד, מסרטט את שוק היישומונים, כן, של שידוכים והיכרויות. כן. יש פרק על משבר הנדלן ואיך הוא משפיע על עתיד הדור הזה, שאם הוא יכול או לא יכול להתמקם בדירה משלו, וגם אגואיזם, אבל בקטע טוב, שיוצא נגד האשמה הקלאסית של בני דור הוואי, שאתה חלק מהם על זה שהם מפונקים ואגואיסטים וכו'. מה זה אגואיסט בקסט הטוב? רק שככה
נדע. זהו, הפרק הזה מוקדש לכל האנשים שמקדישים את חייהם לדברים טובים. כלומר, כשהתחלתי לתחקר את הסיפור הזה, הבנתי כמה אנשים מהדור שלנו, הם אשכרה מקדישים את החיים שלהם, קצת כמו פעם, כמו בימים של הקיבוץ, אני יודע, לטבעונות, לפמיניזם, לילדי תימן, כאילו פרויקטים
שלהם. הם אידיאולוגים, בכל זאת.
כן, כלומר, עכשיו, הם לא שוכחים את עצמם, זה לא מגיע למקום של אלטרואיזם מוחלט של, של, של הזנחה עצמית, כלומר, הרבה פעמים זה קשור לעצמם, כלומר, מישהי שהיא לסבית, מקדישה את חייה לזכויות להטבים, או... כן. וכן הלאה, מישהו שגר בבאר שבע הופך את העיר הזאת לעיר אחרת.
אז אנחנו, יאיר, עשינו סיבוב בשיחה הזאת, מהפרויקט שלך בפסטיבל עכשיו על אקסים ואקסיות מיתולוגיים, למערכות יחסים שלא מחזיקות, ודור הוואי על שלל מאפייניו, סדרה חדשה, וואי וואי וואי, כך היא נקראת, בכאן 11 בשבוע הבא ביום שלישי. יאיר אגמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה שירי.
בהצלחה. אז אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית ועדיין עם פסטיבל הסופרים. המנהלת האומנותית של הפסטיבל, לירן גולוד, היא גם סופרת. ספרה הראשון נקרא עבודת אדמה, ראה אור לפני כמה שנים, וממש עכשיו רואה אור רומן חדש, שני שלה בהוצאת המובד, הספרי על העם, נמר ג' שם הרומן הזה אולי נשמע מוכר לאלה שגדלו בצפון וחיים בצפון ומכירים את המתיחות בגבול הצפון. אז נמר ג' מתרחש בכפר קטן, בגבול הצפוני, עם המציאות האבסורדית, עם התראות על חדירות מחבלים ונפילה של טילים, מבצעים צבאיים, ושם יש גבר ואישה נשואים עם שתי בנות, אחת מהן נערה מתבגרת, תולעת ספרים מאוהרת, השנייה אחות קטנה ותובענית, אבל האיזון הזה מופר, הם רוצים, האבא רוצה לבנות קומה שנייה בבית, יש גם איזה רמז למשולש רומנטי. שלום ללירן גולוד.
שלום שירי, מה שלומך?
טוב, מצוין. את היום חיה בחיפה, אבל את מדברת איתנו עכשיו מירושלים. אנחנו מדברים על הרומן שאת כתבת, זה בעצם גם הרומן הקודם וגם זה מתרחשים בצפון. את נולדת בקריית שמונה, גדלת במושב בית הלל, את מכירה את האזור הזה טוב, וחווית ילדות לא שגרתית שהביאה אותך לכתוב את הרומן הזה.
נכון, נכון. בהחלט ילדות לא שגרתית, אם כי אני חייבת לציין ש... בעצם מה שהביא אותי לכתוב את הספר הזה היה בעצם ברגע שהייתי אימא לילדים, כיום אני אימא לילדים, אז הבנתי פתאום שעשו הכל בשביל לנרמל עבורנו איזושהי מציאות אבסורדית. והיום אני לא יכולה להגיד שהייתה לי ילדות רעה, כלומר לא חוויתי אותה כילדות טראומטית, אלא רק בדיעבד, כלומר רק היום אני מסוגלת להבין שכאימא לילדים לא הייתי מגדלת את ילדיי במקום כזה, וזה נושא מאוד מאוד טעון, כלומר אני חושבת שכמובן היום זה גם מאוד רלוונטי למה שקורה כרגע בדרום.
בעיקר בדרום, כן.
לצערנו.
אז גדלים עם חרדה מתמדת.
חיים בחרדה מתמדת, אבל אנחנו פשוט חיינו עם זה. כלומר, הייתה לנו ילדות, כן, רגילה ומאושרת, כמה שניתן, וכל, כשנפלו קטיושות, ישבנו במקלטים, וזה קרה כל הזמן, ואולי אני אספר קצת מה זה נמר ג' כדי שאנשים באמת, ידעו מה הפירוש.
זה בעצם צופן התראה, כמו שיש צבע אדום בדרום, נמר ג' זה התראה על חדירת מחבלים.
התראה על חדירת מחבלים, ויש דרגות. נמר ג' זה אומר שהמחבל חדר כבר למדינת ישראל, והוא נמצא קרוב ליישוב, אך לא בתוך היישוב. לצערנו גם היה נמר ה', שזה התראה הכי חמורה, שזה אומר שמחבלים חדרו לבית וכבר לקחו בני ערובה וכו', כלומר, המקרה הכי חמור שיכול לקרות, וגם זה קרה בקריית שמונה, זה קרה בכפר יובל, אז לצערנו קרו גם מקרים כאלו, ובעצם היה לי, לקחתי את המשפחה הגרעינית עם הבעיות שיש לה, הבעיות הפנימיות והאיום החיצוני, בעצם רציתי לדבר על זה, על, על החיים בצל המציאות האבסורדית הזאת, החיים של משפחה בכפר קטן ונידח.
אז בואי תקריא לנו אולי קטע מתוך הספר.
אוקיי, אני באמת אקרא קטע שאולי ממחיש את,
את הנמר ג' כן.
את המציאות שבה אנחנו חיינו. אוקיי. בלילה שוב הוכרז נמר ג' גבי קם בחופזה מן המיטה ורגליה של מילי התחבטו בין ידיו שניסה להיחלץ ממחיזתה. מילי, תני לאבא לקום חמודה, הוא צריך לצאת לשמור. לטפה אלה את כתפיה, ומשכה את גופה אל חזה, בהרסול מורגל. שלחשה לילדה הנלפתת, וגבי הביט בהן. כמו כיסא נדנדה נראו לו, כיסא שאך לפני רגע עדיין ישב בו מישהו לפתע קם, משאיר אותו לזו הקלות, מעלה מטה, עד שידמום. את הרובה הניח תמיד בארון המעילים, בחלק התחתון. הוא השאין אותו שם במאונח, ושולי המעילים לכחו את הלואה. הארוכים שבהם הגיעו עד ההדק ממש. צמר וזמש ואור וניילון ורדרד של הבנות נתמדו אל הקנה הקר הנחשי ולטפו אותו. המחסניות הוחזקו במגירה שבשידה הסמוכה לראשו, ליד האקמול וטיפות האף. אף פעם לא השאיר אותן עם הנשק, צריך להיזהר. הוא לוקח מחסנית אחת ותחב אותה בכיס הקדמי של הדגמח הירוק שאלה על רגליו בחושך. אלא הוא נגע באוזנה השמאלית, חש את התנוך הרך נסמר, ודברים אחרים הבזיקו בו פתאום, דברים של לא עכשיו. זה אתלך, כן? את מוכנה עם זה? כן, כן, בטח, היא מלמלה. וברקע המשיך לנסר קולו של שמולי קרבש, מתאבט בחלל היישוב מתוך המגפון התורמני. נמר ג', נמר ג'.
אז שלב של נמר ג' והרבה מתח, ולירן, לקראת סיום אני אשאל אותך גם על המשולש הרומנטי המרומז, יש שם אב ואם והאחות שלהם שהיא אומנית, שלא יודעת להסתדר כל כך בחיים, וחיה די מהיד אל הפה, והמשפחה מאמצת אותה, וגם אב המשפחה מאמץ אותה, ואיזה מין איום של הסדר הטוב, גם מבחוץ עם נמר ג', אבל גם בפנים, בתוך הבית.
נכון, והאחות הזו היא בעצם גם איזשהו... סמל המאבק בין הפריפריה למרכז, כי בעצם האחות הזו נוטשה את הכפר ועברה לעיר הגדולה, שזה בעצם תל אביב, אפשר להגיד, והיא בעצם מאיימת גם על המשפחה וגם על הכפר בנוכחות שלה, כי היא עזבה, ובזמנו התייחסו מאוד לאנשים שעזבו את הכפר ועברו למרכז, ככה התייחסו אליהם מאוד בעוינות. אז בעצם שילוב של גם העוינות בין הפריפריה למרכז, זה מאוד מאוד קשור לעניין שבאמת הרגשנו קצת עזובים לנפשנו, בכל השנים האלו שחווינו את הקטיושות והטילים וכו', והיינו פשוט מנותקים בעצם משאר הארץ, גם אז לא היו רשתות חברתיות, לא היה פייסבוק, לא היה אינטרנט, לא ידעו מה קורה.
כן.
אז התחושה הזאת של ה...
של התלישות והניתוק, וכל זה בתוך התא המשפחתי, לירן גולוד, נמר ג' רומן חדש בים עובד, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו נסיים עם שיר שמופיע בתוך הספר, עם גזוז, ותודה רבה לשיר אייזיק על ההפקה, לאלת זוהר על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לברי. שבת שלום.